במעבר חד, בוקר טוב לשר למורשת, הרב מיכאל אליהו.
בוקר טוב ובשורות טובות.
אמן. האמת שאני חייב לדון איתך לסוגיית חוק הגיוס, ולדעת מה קרה שבוער לכם בגדול, הציבור הדתי-לאומי. סליחה שאני פותח ישר בזה, כי יש עוד הרבה מה לשאול, אבל זה פשוט נושא שכואב לנו יותר, לי בכל אופן, שדווקא מהציבור הדתי-לאומי מגיעה קריאה נגד החרדים, כשהתרגלנו שמי שנלחם בחרדים זה יאיר לפיד וליברמן. מה קרה?
חלילה וחס, קודם כל הקריאה היא לחזק את לימוד התורה בעם ישראל. אנחנו צריכים כולנו להרים דגל של לימוד התורה. יש הרבה מדינות שחיו בעולם והיה להם כסף וזהב וביטחון ונעלמו, כי לא היה להם ערכים, כי לא היה להם על מה להישען, כי לא היה להם שורשים. אני חושב שהקריאה שאתה שומע מהציבור הדתי-לאומי, אני יכול לומר...
בצלאל סמוטריץ' בצורה ברורה ופשוטה וברורה, כן?
אני יכול להגיד מה אני מרגיש, מה אני דעתי. אני לא יכול להתייחס לדברים שאחרים, כי אני לא ירדתי לעומקם. אני חושב שדבר ראשון, לימוד התורה הוא ערך עליון בעם היהודי. אין לנו שום קיום בלי לומדי התורה. על גבי הדבר הזה, אני חושב שיש בתוך הציבור החרדי חבר'ה שיש להם קוצים. אתה יודע, גם אני הייתי עם קוצים בגילאים מסוימים, לא תמיד יחלתי.
אני עד היום, אגב. זה מה יש, כל אחד נולד אחרת.
והחברה האלה שלא ממש מצליחים לשבת ולמוד תורה, אני חושב שזה נכון.
אבל השר אליהו, אנחנו לא מדברים עליהם, אתם, הציבור הדתי לאומי, כשהוא מדבר, רגע, אני יודע, עכשיו אתה מחדד את העניין וזה טוב, אני רוצה לזרום איתך בעניין הזה, אבל כשאנחנו מדברים על גיוס, אף אחד לא מדבר עכשיו על אלה ועל אלה, לפחות לא במה שסמוטריץ' וחבריו מדברים,
הם מדברים כללי, להוציא את עולם הישיבות.
אבל עזוב אותך מסמוטריץ', בוא נדבר על מה אני חושב, מה אני גדלתי. אני חושב שאני חלק גדול מאוד מהציבור הדתי-לאומי, המשפחה שלי.
לכן חשוב הדברים שאתה אומר, אז אני בהחלט רוצה לשמוע, האם אתה חושב שאפשר לייצר כרגע תחת אש, בעיצומה של מלחמה, מנגנון, שיוכל לפתור את הבעיה ולהגיד, שמה, אנחנו ניקח...
ולא רוצה שיתים לחרדים, אני אומר, כבוד השר, אני סיימתי עכשיו, אני חרדי, ברוך השם, וסיימתי עכשיו כמעט 150 ימי מילואים במחנה שורה. בזיהוי חללים, ואומר לך, כרד שהיה בפנים.
ביקרתי אתכם שמה.
נכון, ודיברתי איתך שמה, אמת, נכון, ביקרת יותר מפעם אחת. ואני רוצה להגיד לך, כי חרדי, אם זה היה בהנהגה חרדי, וזה הרבנות, אז תקשיב, החרדים היו עושים פה הרבה שינויים. אתם לא רוצים את זה, הצבא לא רוצה את זה אפילו.
אני רוצה את זה.
אני שואל, האם אפשר?
אתה יודע, לך אני מאמין, אתה כיפה סרוגה בן תורה, אבל הרוב לא רוצים את זה, הם לא ירצו את זה, הם לא ייתנו לחרדים דריסת רגל גם בהנהגה.
כמו שלא נותנים לכם דריסת רגל, אדוני השר. בוא, עם כל הכבוד, הציבור הדתי-לאומי לא באמת שולט בצהל.
כמה דתי-לאומי יש במתכל? אתם בלי עין הרע מסרו את נפשם פה אחד אחרי השני, אולי הציבור הכי גדול. כמה יש במתכל אלופים?
נכון, אבל אף אחד לא הבטיח לנו, איך אמרו חז"ל, קימה קימה, שלב אחרי שלב, קומה אחרי קומה. אנחנו אוהבים את הארץ הזו, אנחנו אוהבים את העם הזה.
אז אולי נסכם שאחרי שצהל יהיה מתאים להם להיכנס לאנשים שהם חרדים, או שיצאו מישיבה אתמול, יוכלו לבוא לשם, לאכול כשר, ולשבת במקום... והצבא יהיה...
לא,
והצבא... כשר לא מבחינת רק מה שמכניסים לפה, אתה יודע, מבחינת הסביבה. ושהצבא יהיה צבא לוחם, ולא צבא מחנך.
אני מסכים, על חלק מהדברים שלך אני מסכים. אני חושב שהצבא בהרבה מאוד מקומות מנסה לחנך את החרדים ולשנות אותם למשהו אחר, ואני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים כולנו לדאוג שלא יהיה. חרדים רוצים להגיע לצבא ולהישאר עם אותו עירת שמיים.
אתה יודע שהם קוראים לזה קור היתוך, אני לא ממציא את זה. זה ככה גדלים שם, החל משלב הטירונות, קור היתוך, הם רוצים לחנך אותך. איך אתה רוצה לחנך מישהו אחר?
אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים להערה הזו, ואני חושב שאנחנו צריכים לעמוד על שלנו, וגם אנחנו, גם אני, עמיחי, נלחם בדבר הזה. ועדיין אני חושב שאנחנו נמצאים בסכנת נפשות שאין לנו מספיק לוחמים. אז שוב, אני חוזר על החבר'ה שיש להם קוצים, שהם יכולים להיות כמו יואב בן צוריה, שהם יכולים להיות כמו לוחמי דוד המלך. אותם אני רוצה עם העירת שמיים שלהם ועם הקוצים שלהם, שיעמדו, שיעזרו לעזרת אחינו בגיבורים, כמו חיילי דוד המלך.
ולא חסר איך דרכים לשרת, לעשות שירות לאומי כזה או אחר, להלאים את ארגון זקה. באמת אני אומר, תחשוב שארגון זקה היה של הצבא.
אני גם על זה אני מסכים. אני חושב שהשירות של חיילים, של חרדים בארגון זקה, לא פחות טוב מהשירות שעשה יאיר לפיד בלהקת הנחל בעיתון במחנה.
נכון.
והוא כמתגרף, אני מניח שבעל פרופיל קרבי, השתמט, הוא השתמט למקום שהיה נוח לו בתור איזה פריבילג. ואני חושב שזה לא פחות, זה לא פחות משמעותי להתנדב לזקה מאשר לדברים שהוא עשה. טוב. והוא משתמש בזה כדי לייצר פירוט.
אז קודם כל אני ברוך השם רואה מרוח הדברים שלך, שדווקא לציבור החרדי יש פה ידיד ותומך בחוק גיוס שיתאים רק לחרדים. שיתאים באמת, שיהיה מקובל על חרדים.
אני חושב שאני מייצג לא רק את עצמי, אני חושב שאני מייצג את רוח העם. הציבור מעריך מאוד את ההתנדבות של הציבור החרדי עכשיו. בהחלט הוא רוצה לראות את החבר'ה שלא לומדים מתגייסים.
תשמע, באמת יש הבדל בין עוצמה יהודית למפלגה ולציונות הדתית. אני רואה באמת, אני מפלגה יותר חרדית. עוצמה יהודית יותר חרדית. תגיד לי, אני רוצה לעבור איתך לנושא. טוב, הבנו, אני רוצה, תודה רבה לך, רוצה לעבור לעוד נושא. כולם מדברים שאין מלחמה. מתי ישראל תפתח במלחמה בצפון? שאלתי, זין אדר זה ביום ראשון הקרוב, בעזרת השם, כל שנה 30 אלף איש בערך באים לשם, וכמובן, בהוראה בטיחותית, השנה, אלוף פיקוד
צפון.
לא, צפון, העורף, הודיע שאין כלום. ואני שואל אותך, וכמובן, מסיבה ביטחונית, האם זה לא מלחמה? האם לקבל 50 טילים על מירון, אנחנו לא במצב מלחמה? או 100 קטיושות לבחורת לאזור הצפון? זה לא, אז מה זה כן מלחמה?
אני חושב שאנחנו במלחמה, שאלה באיזה עצימות של מלחמה. המלחמה כרגע מרוכזת, הכוחות מרוכזים בדרום, חלקם יצאו לנוח, אני כמובן מחכה כל יום לראות מתי אנחנו נקה את, את החיזבאללה נמשוך על ירח כמו שעשינו בעזה ויותר, עד, עד כלותם אומר דוד המלך, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני מניח שכרגע חלקים בצבא מתרעננים, ויש גם חלקים פרוגרסיביים בתוך הצבא ש, שלא מעוניינים להילחם, שעדיין שבועים בקונספציה של שקט יענה בשקט, וכן, יש לנו את הדברים האלה. כשאנחנו נותנים לצערנו, שהרמטכ"ל נותן הערה פיקודית לברק חירם, קצין שמסר את נפשו, אנחנו יודעים שיש קצינים שהיו צריכים מזמן לעשות לעצמם חריקירים, הם היו במדינות אחרות, והיו צריכים, היינו צריכים, לא הערה פיקודית, אלא לזרוק אותם מכל המדרגות. קצינים בכירים אני מדבר, אני לא מדבר כרגע על הקצינים הזוטרים ועל החיילים הזוטרים שעושים עבודת קודש. ואנחנו צריכים לזכור שעדיין בן דוד לא בא, אנחנו בתהליך הזה גם מתקן את הליקויים הגדולים שיש לנו בתוך הצבא, ואנחנו רואים שהרוח הזו עדיין קיימת. זה שאהרון חליבה מעיז לפתוח את הפה שלו, האלוף אהרון חליבה, ולתת כאן
ראש אמן,
הוא היה גם מג"ד שלי ב-202, אגב אדם מאוד מוכשר, וזה שהוא מעיז לפתוח את הפה שלו ולהגיד, לתת הערות לאנשים אחרים, זה בושה וחרפה. שאנחנו כולנו צריכים לדרוש את השינוי הזה.
מה זה? אני קראתי המלצה שלו לסגור את הר הבית, סליחה, להשאיר אותו פתוח, כי הוא אומר שזה יכול להבהיר. איפה אנחנו אוחזים?
איך הוא בכלל בתפקיד? איך הוא לא, למה הוא מעצמו הוא לא התפטר?
איך הוא לא מתבייש?
אחרי השבעה לאוקטובר?
איך הוא לא מתבייש להראות את הפרצוף שלו בכלל ולהוציא מילה מהפה, זה מה שאני שואל את עצמי. ואיך זה שהרמטכ"ל עדיין משאיר אותו מתפקידו, ומעיד לתת הערה פיקודית לקצין שנלחם יום וליל בשביל שאנחנו...
אז אני רק כדי להשלים את התמונה, רוצה להגיד לך שראיתי כתבה בערוץ 14 על סגן יושב ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, ושם הוא אומר שאחת הסיבות שהם, ערביי ישראל, לא הרימו ראש, זה בגלל היד קשה שנקטה נגדם המשטרה בהוראת בן גביר, ועל זה מגיע לו שפו. וזה בדיוק אחר, זה האנשים שהתעוררו מהקונספציה, לא הבנתי, שאומרים, מה שהיה לא יכול להמשיך פה בקדימה, בוודאי לא בתוך מדינת ישראל. אז הוא רוצה להגיד...
אני חושב שכולנו צריכים להתפלל שהשר בן גביר ייקח בתיק הבא שלו את משרד הביטחון, אולי הוא יוכל לעשות שם
חד משמע, היום, למה, רגע, רגע, למה אתם לא בקבינת המלחמה? עכשיו אני שואל את הרצינות.
זה הייתה שאלה הבאה, אם שר נכנס לקבינת המלחמה, למה לא תדרשו גם להיכנס?
מה זה למה לא? ודאי שכן.
הם דורשים, אבל עד היום זה לא...
אני חושב שלמה לבקש את הקבינט, אני באמת חושב שבן גביר צריך להחליט את שר הביטחון. שר הביטחון שלנו הוא באמת לוחם, יש לו הרבה זכויות, אבל מצד שני, לתקן את הליקוי הגדול באמת, שזה הקונספציה, הוא לא יודע לתקן, הוא לא יודע לפעול מול הציטות החלשות האלה. הוא שבוי בידיים של אותם אנשים ששבויים בקונספציה, ואני שואל את עצמי, אולי גם הוא חלק מהקונספציה. ואני חושב שאנחנו צריכים אנשים מהפכנים, כמו השר בן גביר, שיודעים לשנות את המערכת, לא מתכופפים אל המערכת הקיימת, לשנות את המערכת. תראו מה הוא עושה במשטרה, תראו לי מהפך.
נכון.
תראו מה הוא עושה
לאלפים. אני חייב להגיד שהנשק לכל אזרח זה אחד הדברים, אתה יודע כמה פיגועים זה כבר הציל? זה פשוט הציל אותנו מפיגועים שעוד מתרחבים. זה רק בן גביר.
הם אומרים את זה בצורה, הם קוראים לזה אפקט בן גביר, אבל גם השינוי של הקצונה בתוך המשטרה, התפיסה,
מרגישים את השינוי, אין ספק. תגיד, אני פשוט רוצה להספיק לך עוד שאלה אחת. למה הפסקנו לדבר על היום שאחרי ברצועת עזה?
למה הפסקנו? אני לא מפסיק, אפילו לא עוד זה אחד. אני כל יום חושב על זה. אתמול ישבתי עד 12 בלילה בישיבה וחשיבה איך נכון לעשות את היום שאחרי, ואיך נכון לשכנע את הציבור שנכון שנחזור לעזה. היה לי גם רעיון ב-CNN על הנושא הזה. אני חושב שזה
תהליך... מה לחזור לעזה? להתחיל לדשדש שם, להרג חיילים כל רגע? זה קשה.
לא, מה פתאום?
מה שהיה בלבנון? אתה זוכר מה היה בלבנון עד שיצאנו?
אני זוכר, אני בכלל לא רואה את זה.
למה אתה לא רואה את זה ככה?
כי זה יכול להיות כמו יהודה ושומרון, זה יכול להיות כמו... בכל מקום חברון וכמו,
אם אנחנו באמת נשלוט על כל המעברים וננקה את הכל כמו זה, יש מצב שזה,
אם יש שם בכזאת כמות של אנשי ביטחון גם ואנשי צבא, זה כמויות אדירות.
לא, אבל אתה מסכים שמנגנוני ביטחון פלסטינים, הדיווח שהיה שאנשי פתח יוכשרו ויוחזרו לשם עם נשק, זה משהו שהוא מתקבל מבחינתך?
זה פשוט
טירוף,
זה טירוף, ואין לזה שום היגיון. שוב, זה אותו קונספציה שלצערי גם נמצאת במועצה לביטחון לאומי, שאני לא יודע איך היא ממשיכה להתקיים בתוך המלחמה ולעשות דברים נגד התפיסה של הממשלה. אני מקווה מאוד שנתניהו לא חלק מהגישה שהיום מוצגת שם, אבל אני כן חושב שזה תהליך שאנחנו לא יכולים לעשות אותו לבד. זה לא יכול להיות הציבור הסרוג, זה לא יכול להיות הכיפות הסרוגות, זה צריך להיות חיבור של אנחנו חייבים לייצר פה הבנה לאומית בחשיבות של הנושא הזה. במקום שבו יהיה יישוב, יהיה ביטחון. כשאנחנו נחזור לדבר על רבי ישראל נג'רה, שחי בעזה, על הכנסת שלו שם, השיר לחד עודי נכתב בעזה, שנבין את העקרונות האלה, אז לא תצמח לידינו ישות נאצית. אבל כשאנחנו נברח, כשאנחנו נתקפל, כשאנחנו במקום שבו אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו נקבל לצערי את מה שקרה בשמחת תורה.
השר עמיחי אליהו, אני מקווה שתשמיע את דעתך בעוד. שמחנו לשוחח.
תודה רבה לך. בשבת שלום.
שם שמור אתכם, שם שמור את הנושא. תודה רבה, שבת שלום.